קשת כל שידורי תורה. היום השיעור השפועי בנושא יסודות התיאולוגיה הישראלית מעת הרב עזרא ביק.
כותב הרמב״ם בפרק חלק ג' פרק י' ז' מימנו נבוכים, דעות פני האדם בהשכחה חמש דעות. הרמב״ם יש לו מערכת של חמש דעות בהשכחה, האחרון היא דעת תורתנו הקדושה. וזה לא נגיע היום. לפני כן, הדעה הראשונה היא שאין השכחה, שזה סוג של דעה בהשכחה לפי הרמב״ם, וזה הוא קורא דעת אפיקורס. הדעה השנייה היא דעת אריסטו, שאיך שהרמב״ם מסביר אותו, זה השכחה כללית בלי השכחה פרטית. ואני רוצה היום לסתכל על הדעה השלישית. כיוון שהיא הדעה השלישית, אנחנו יודעים שהיא לא הדעה הנכונה. כי הדעה החמישית וטיפה מן הרביעית היא הדעה הנכונה. זאת הדעה השלישית. למה אני רוצה לדבר אליו? כי הרמב״ם חושב שזה מצחיק, כלומר הוא חושב שזה לא דעה שיהודי יכול להחזיק. וגם הלשון שלו הוא אומר... זו דעה שהיא לא קשורה. כיוון שיש, פגשתי יהודים שחושבים שזה דעת היהדות, אז חשוב לכן לדבר. כך אולי יש כאן בחדר מי שיחשב שזה דעה טובה, ולסתם לא אחרי הקדמה הזאת, אז כדאי להתעכב על הדעה הזאת. הדעת השלישי הוא הפך, זה הדעת השני. והוא דעת מי שרואה שאין בכל המציאות דבר במקרה כלל, לא פרטי ולא כללי. אבל הכל ברצון וכוונה והנהגה. נשמע מצוין, לא? אין שום דבר מקרי, ושום דבר במקרה, לא פרטי ולא כללי, אלא הכל ברצון וכוונה והנהגה. בזאת היא כת אשריה מן הישמעאלים. הרב המקור אומר, זה הדעה שייכת לאשריה. אשריה זה הדעת האסלאם אורתודוקסית. והתחייבו לזה הדעת הרחקות עצומות, וסבלו וקיבלו אותם. זה גורם לכל מיני צרות, אבל הם קיבלו אותם באנשים חזקים, הם קיבלו אותו בשמחה. לדוגמה, אומר הרמב״ם, התחייבו זה הדעת, והוא, שהם יודו לאריסטו מה שיחשבי הוא מהשפעה בין נפילת עלה ומות האיש. אמרו, כן הוא, אבל לא נשבה רוח במקרה, אבל כל עלה נפל בגזרה מן האלוקה, והוא אשר הפילו אתה בזה המקום. ואי אפשר שיתאחר זמן נפילתו או יקדם. ואי אפשר נפילתו בזולת זה המקום, כי זה כולו נגזר מקדם. וכן הלאה. מביא עוד דוגמאות לזה, הכל בעל חי, כל נמלה, הכל זה גזרה מקדם דעת השם. רצון השם. ואז הוא מסביר. בתחייב... טוב, אז אם יודע, יש למה בעיה, כשמר, הוא חושב שלפי זה הכל מחויב ואין בחירה חופשית, זה פחות רציני. אלא אני רוצה להגיע מיד לעיקר. ואמרה זאת הקד שהוא יתברך כן רצה, שישלח ויצווה ויזהיר ויעד ויראה, ואף על פי שאין יכולת בידינו, ויתכן שימוס עלינו לעשות הנמנעות, ואפשר שנקיים המצווה ונענש, ונמרה אותה, ונגמל טוב. אומר הרמב״ם, לפי זה, אז ייתכן שאנחנו נעשה מצוות ונענש, או שנעשה עבירות ונגמר. והתחייב לפי זה הדעת גם כן, שלא תהיה תכלית כוונה לפעולותיו יתברך. לקדוש ברוך הוא אין מטרות במעשיו. וסבלו כובד אלו החקות כולם בעבור שימלאת להם הדעת ההיא, עד שכשנראה איש נולד סומה או מצורה, אשר לא נוכל לומר שקדם נוחת שהתחייב בו זה, נאמר שכן רצה אלוקה. וכשנראה החסיד העובד שנהרג בייסורים, מה שנקרא צדיק ורע לו, נאמר כן רצה אלוקה. ואין עוול בזה, כי ראוי להם בחוק האלוקה שייסר בייסורים מי שלא חטא ויגמול טוב לאחותיהם. ומאמריהם באלה הדברים מפורסמים. ואחרי שרמב"ם כותב את זה, הוא חושב שלא צריך להסביר למה זה לא נכון. הדעה השלישית בהשכחה, כי הרמב״ם זה הדעה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, מה הקו המנחה? מה עומד מאחורי הקשר של אלוקים לכל דבר? רק דבר אחד, הרצון האלוקי. למה אלוקים עשה כך וכך? תשובה, כי כך הוא רצה. זו תשובה שדרך אגב בדרך כלל נותנים בגן, לא? ולמה אתה רוצה את זה? כי אני רוצה. אז השרי אומר, ולמה אלוקים רוצה שיהיה גשם? או שלא יהיה גשם? או ש... בדוגמה שרמה מביא, למה הילד הזה נולד במום כל כך נורא? התשובה היא, כי כך האלוקים רצה. ולמה הוא רוצה את מה שהוא רוצה? התשובה היא, כי הוא יכול לצאת מה שהוא רוצה. זה, יש אלוקים בחירת חירות הרצון והבחירה. העיקר הנקודה שרמה אומר נגד זה, זה שהשאלה הזאת, התשובה הזאת, ונתן נכון, הדעה הזאת, היא הופכת את שאלת צדיק ברע לו לשאלה מגוחכת. שיש אנשים שיגידו זה דבר טוב, אנחנו סך הכל צריכים לענות על השאלה. למה יש צדיק ורע לו? התשובה היא ש... את מי אתה שואל? שבוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כי ככה עלה ברצונו לפניו. יש לשים לב שהרמב״ם נותן את התשובה הזאת בדיוק לשאלה למה נברא העולם. על השאלה מה המטרה של אלוקים בבריאת העולם, תשובת הרמב״ם היא... עלה ברצונו, אין דרך לתת תשובה אחרת. אבל, אומר הרמב״ם, זאת הפעם האחרונה שלי משיש בנקודה הזאת. בתוך העולם, למה נברא העולם? אין דרך להסביר, כי לא חסר לו כלום, ולמה שיעשה את זה. אבל בתוך העולם, למה אלוקים עושה את מה שהוא עושה? התשובה היא, תשובה שהרמב״ם ייתן בסופו של דבר, היא שזה לפי החוכמה, או לפי המשפט בדעה הרביעית, זה אותו דבר בערך, כשאמצא את ההבדל, אין עוול לפניו. אלוקים עושה את כל מה שהוא עושה, בגדול, בגלל שצדיק וטוב לו, רשע ורע לו, עם כמה כדי שמסביר למה זה מתאים למציאות. והדעה השלישית אומרת, שמה שהרמב"ם אומר על הבריאה, אלוקים ברא את העולם, כי ככה, כי התחשק לו, זה ההסבר לכל דבר. קודם כל, מאמר מוקדם, למה זו דעת, למה זו באמת דעת האסלאם? מאיפה הם הגיעו לזה? לך הכל הם גויים דתיים, למה שיגידו דבר כזה על אלוקים? התשובה היא פשוטה, היא הכל חוזרת לסיפור, שאלה שאפלטון אומר שסוקרטיס שאל את הקהל. סוקרטיס שאל את השאלה, הוא שאל אותו בלשון רבים. אני מתרגם אותו בלשון יחיד, כיוון שיש רק אלוקים אחד. אבל זה התיקון היחיד שאני עושה למקום. שאלת סוקרטיס היה, האם אלוקים אוהב את הטוב כיוון שהוא טוב, או שהטוב הוא טוב בגלל שאלוקים אוהב אותו? עכשיו זה פרדוקס, כי אתה לא יכול לענות. כי מה תגיד? אם אתה אומר שהטוב הוא טוב בגלל שאלוקים אוהב אותו, אז אתה אומר שאין באמת הגדרה למילה טוב. אין באמת אתיקה, יש רק רצון אלוקי. אם אתה אומר שאלוקים אוהב את הטוב כיוון שהוא טוב, אז אתה דואליסט. אז אתה חושב שחוץ מאלוקים יש משהו שהוא עוד יותר אלוקי, כי גם אלוקים מעריך אותו או מחויב לו. הלשון של סוקרטיס היה אהבה, אלוקים אוהב את הטוב. אולי בשבילנו זה יותר טוב לתגן גם את המילה ההיא, האם אלוקים עושה טוב כיוון שהטוב הוא טוב, או שהטוב הוא טוב כיוון שזה מה שאלוקים עושה. השאלה היא, יש לך אלוקים מעל אלוקים. אם אלוקים עושה טוב כיוון שהוא טוב, אז הטוב הוא יותר אלוקים מאלוקים. או לפחות יש שניים. אלוקים הוא אלוקים, וגם הטוב הוא אלוקים. והאמת שאז הטוב הוא אלוקים יותר מאלוקים, כי אלוקים מחויב לו, הוא אוהב אותו, הוא מריץ אותו, הוא נכנע לו. אלוקים כפוף לטוב, לאתיקה. ואז אתה לא מונותיסט, אז אתה לא באמת מאמין שאלוקים הוא אחד ויחיד בעין זולתו. אם תגיד את ההפך, אז אריסטו סוקרטיס חשב שיש בעיה, כי אז אתה אומר שאין גם משמעות למילה טוב, אין לו משמעות עצמית, זה רק מה שאלוקים במקרה בחר. מחר, אם אלוקים ישנה את דתו, יגיד, אוקיי, זה היה אתמול, היום אני חושב שרצח זה כיף. אתמול זה לא היה כיף. אז גם המוסר יתהפך, כי מה שאלוקים רוצה, זהו הגדרת הטוב. אין לו הגדרה אחרת, אין לו הגדרה עצמית. יש רק הגדרה כזאת. מתוך הבחירה הזאת, האסלאם בחר בפשוט הראשונה. זה כי המצווה הכי חשובה לאסלאם היא ייחוד אלוקים. בין השאר, בוויכוחים שיש בין אסלאם לבין דתות אחרות, אז הם אמרו שנוצרים הם לא מייחדים, שזה לא חידוש גדול, כי הם לא מייחדים. אבל הם גם טענו שהיהודים לא מייחדים. מספיק. משום שבין השאר בגלל זה, בגלל שיש להם מערכת מעורבת קצת לא ברורה בין אלוקים לבין הטוב. אין דבר אחר באסלאם חוץ מרצון אלוקים. אחד מן הפירושים למילה אסלאם, אני לא יודע בדיוק למה, כי זה לא הפירוש המקורי, זה קנייה. המצווה החשובה ביותר למוסלמי זה להיכנע לאלוקים. לכן זה גם שם של הסרט שעשו בהולנד, שבגלל זה מי שעשה את הסרט נרצח, כי הוא עשה צחוק מהמושג הזה. כלומר, אסלאם מובן של השלמה. אתה מקבל על עצמך את מה שיש. עכשיו, יש עדיפויות, יש יתרונות. יש יתרונות לדעה כזאת. מה היתרון? פתרנו את בעיית הרע. כן, לא צריכים באמת לשבור את הראש, למה צדיק ברע, לא? אז תהיה יותר מהימית, בסדר, כשבור, יש לך שאלות על הרוקים? הוא בחר לעשות את זה, אז גם שגם הוא יקבל את זה. זה מתאים למושג של, זאת אומרת, שרוב האנשים באמת חושבים, פשעת איסורים של אהבה. כשבור, הוא מייסר אותי. אם אתה היית מייסר אותי, הייתי קרס, אבל הרוקים מייסר אותי, אז זה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אני שלא. אז אני מקבל את זה באהבה. לא צריכים לשאול שאלות נוספות. זה יתרון אחד. יתרון שני, שזה פותר את הבעיה של סתירות כביכול בין מה שאנחנו חושבים זה מוסר לבין מה שכן כתוב בתורה. מחיית המלאק, מדיין, לא תחיה כל נשמה, ודברים אחרים פחות אולי חמורים. אבל יותר פופולריים היום, דיני עגונה, דיני ממזרות. יש כל מיני דברים לא מוסרים בתורה. והתשובה היא, אז מה? בחיים שלנו צריכים להיות מוסריים, אבל זוכים, הוא מעל כל זה. הוא עושה מה שבא לו. כי הכל תלוי ברצון. זה כאילו להגיד, תראה, זה ממש אין עוד מלבדו בצורה פשוטה. כל דבר, בסופו של דבר, ההסבר של כל תופעה היא עצם קיום אלוקים. הוא נמצא והוא רוצה, ולכן זה מה שיש. למה הרמב״ם חושב שזה לא נכון? אז מתוך הקטע שקראתי, זה בעצם רק דבר אחד. הוא אומר, יש להם פתרון יותר מדי טוב לצדיק ורע לו. הוא אומר, זה מצחיק. הוא אומר, זה הרחקה, איך קורא לזה? מדובר בדברים שהם הרחקות עצומות, וסבלו וקיבלו אותם. להגיד שצדיק ורע לו, זה בגלל שכך אלוקים רוצה, זה לא הגיוני, אומר הרמב״ם. למה זה לא הגיוני פי הרמב״ם? הוא מסביר את זה בעריכות אחר כך, כי אלוקים הוא טוב. והמטרה של אלוקים, אלוקים הוא חכם, והמטרה של החכם הוא צריך להיות החוכמה. ואתה רוצה דברים אבסורדיים, או דברים שהם לא מוסריים, שהם גם אבסורדיים בימי ביניים, כי אתיקה ולוגיקה זה אותו דבר. אז אתה מטיל דופי באלוקים, אתה אומר שאו שהוא שוטה, או שהוא רשע, ואלוקים, אלוקים הוא טוב. כמו בעצם הרמב״ם בזה בוחר בצד השני של השאלה של סוקרטיס. אלוקים רוצה את הטוב כיוון שהטוב הוא טוב. ואלוקים הוא טוב, ולכן אני יודע למה הוא מחויב. לפני כמה שנים היה ספר שיצא, לא על ידי הישיבה, אבל בהשתתפות הישיבה, כי היה זה לזכר בחור שנהרג במלחמת שלום הגליל, והופיע שם אמר של רב אחד בישראל, הוא היום ראש ישיבה של ישיבת הסדר, אז לא היה, אבל הוא היה רב מפורסם וחכם, והוא מזכיר, והוא גם חושב שהוא חכם, והוא כתב שם מאמר שהסביר שאין מוסר, יש רק מצוות. אנחנו עושים את רצון השם, אנחנו כופים לרצון השם, אין דבר כזה מוסר, והראיה שלו, אני אומר את זה בגלל שאני לא מספר את הבדיחה, אז הוא לא סיפר את הבדיחה, הראיה שלו היה שהמילה מוסר בכלל זה לא הפירוש שלו, מילה מוסר זה ייסורים, אז כנראה שאין מוסר. פירוש המילה מוסר בתורה, זה לא אתיקה, אלא כאשר ייסר איש את בנו, כן, השם אלוקיך מייסרקה. זאת הייתה הראיה שלו שאין מושג של אתיקה בתורה. הוא גם פילוסוף גדול, זה, לא, אני מניח שהוא ידע שזה מצחיק, אבל בכל מקרה הוא טען את זה, וזה היה בקשר של, זה ספר שיצא לגבי מלחמה וזה, אז כל מיני שאלות של מלחמה, אתיקה במלחמה, מוסר במלחמה, דיני מלחמה, זה היה הנושא של הספר. וזה היה התרומה שלו, שטוב, כשפוך אומר ללחום, אז אנחנו נלחמים, ואם צריכים להרוג מישהו, אז הורגים מישהו. אין כאן, עושים מה שאלוקים רוצה. הרמב״ם חושב שמעולם לא היה יהודי שחשב ככה. הדעה הרביעית בהשכחה, זה דעה שיש מקצת מחכמינו שסוברים. והיא לא נכונה, כי דעה החמישית היא דעת תורתנו הקדושה, אבל מקצת חכמינו סוברים את הדעה החמישית, הרביעית, אבל דעה השלישית, זה דעת האסלאם, זה דעת השריע, זה לא דעה לא דעה של יהודים. למה אף יהודי יכול לחשוב ככה? כי התורה מתחילה ויד סופה מורה נגד זה. הלו, כתוב בתורה, ועשית הטוב הישר. הרמב"ן מסביר, מה הכוונה? כשברוך הוא אומר, אין לי כוח להסביר לך כל דבר. אין לי כוח להסביר לך במצוות, בציוויים, תעשה כך וכך וכך. אז אני אומר לך, אבל אתה מבין מה זה טוב, תהיה טוב. חוץ מזה, גם צריך לשמור שבת. אבל אתה אמור להבין שצריכים לעשות את טוב הישר. ככה אני מסביר שיש מצוות שהן מצוות כלליות, שהתוכן אי אפשר לפרט אותו, אבל כל אחד צריך להבין מה זה. זה קדושים תהיו ועשית טוב הישר. או מה שבשבילנו, כאבא, כאבי האומה, אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, שופט כל הארץ לא יעשה משפט. מה הטענה שלו? הטענה שלו שלוקים צריך לעשות משפט? למה קדוש ברוך הוא לא אמר לו, מי אמר לך שאני שופט כל הארץ? אני לא שופט כל הארץ, אני רודן כל הארץ, אני קפריזה של כל הארץ, אני סדאם חוסיין של כל הארץ, למה אני צריך להיות שופט כל הארץ? אבל לא, קדוש ברוך הוא אמר לו, זה משפט, זה בסדר, אין צדיקים שם, כולם רשעים, פחות או יותר, לפי הוויכוח שם, כן? אברהם אבינו יוצא בתוך הנחה שאפשר להעמיד את האלוקים בסטנדרט. בסטנדרט הוא, בלשון של אותו פסוק, משפט. ובקשר לזה, לכאורה, בקשר לזה, כלומר כמה פסוקים לפני כן, אלוקים אומר שהוא יספר לאברהם אבינו מה הולך לקרות בסתום, למה? כי אברהם אבינו הולך לצוות בניו אחריו, בדרך השם, לעשות משפט וצדקה, זה דרך השם. זה אתה יכול להגיד, זה דרך השם, כשברוך הוא בחר כרגע ללכת בדרך הזאת, אבל לכל זה לא הפשט, לכן יש קשר בין הדברים. אברהם אבינו מלמד את דרך השם, דרך השם היא דרך של משפט ומשפט בצדקה. או, עוד ראיה, סיפור של קין. זה ידוע, כולם שואלים, איזה עבירה קין עבר? הלא, לא קיבל שום מצווה, הוא לא נצטווה בשבע מצוות בני נוח עדיין, ולכן לא ידע שזה אסור להרוג. אז למה כשברוך הוא אמר לו שאסור להרוג? זה לא אסור להרוג אם כשברוך הוא לא ציווה. תשובה היא שלא צריכים לצוות. אסור להרוג גם כשברוך הוא לא מצווה. כי זה אסור, כי זה רע. ואפשר להגיד לו, קודם יחיך, צורכים אליך מהאדמה. תשאלו אותי, בזה נדבר בשבוע הבא, בעזרת השם, באיזה שעה שתהיה. מה עם העקידה? הלא, כשברוך הוא אומר לאברהם אבינו לעשות דבר רע, ואברהם אבינו לא אומר לכשברוך הוא שופט כל הארץ לא יעשה משפט. אז זה צריכים לענות. זו שאלה באמת חשובה. למה אבינו התנהג אחרת בעקידה מאשר התנהג עם סדום? אבל, זה אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת, אבל הסוף, כלומר הסיפור של העקידה בגדול, גם כן מורה ככה. כלומר, אלוקים לא מצווה. ברור שאלוקים לא מצווה להרוג את הבן, כי זה לא ייתכן. כי אלוקים הוא טוב, וגם אם הוא, הוא רוצה שאברהם יהרוג את הבן, לא נכון, הוא לא רוצה. זה מופיע במדרש מפורסם מאוד, שההקשר שם הוא קצת שונה, אברהם אבינו פונה לקדוש ברוך הוא אחרי העקידה, והוא אומר לו, מה הולך כאן? האמת, הוא שאל אותו בגלל הסתירה, בין מה שהוא אמר, כי בצדק יקרה לך זרה, לבין מה שהוא אמר, ועלי הוא לא עולה, ובכל זאת הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מה קורה פה? וגם סתירה, זה רק התנגדותית. למה? אז הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לו, שיניתי את דעתי, מה כאן הבעיה? אבל אז זה גם כן שאלה. בכל מקרה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשובה מפורסמת, אני? לא עלה על ליבי. לא אמרתי, לא ציוויתי ולא עלה על ליבי. אלא ואז יש את הקבץ, הבדיחה של אלוקים גם יש לו חוש הומור, לא רק הבעיה בגמרא. אלוקים אומר לאברהם, אמרתי לך לשחוט אותו? אמרתי לך, עליו! עליו! תרים אותו קצת, אתה הגזמת בהבנה שלך. טוב, זה קצת בדיחה. העיקר אבל, הביטוי הזה, לא עלה על ליבי. אין דבר כזה. קצת לפני כן במדרש, כשאברהם אבינו עומד ומאחלת בידו, אז כתוב, הן ערילים צעקו חוצה. מסביר המדרש, המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, ברא היא לך. חוץ. זה חוץ מאישיותך. הדבר הזה הוא זר לך. איך אתה יכול לצוות דבר כזה? זה לא אתה. זה אתה השתגעת, כלומר, משהו משתלט לך, זה לא אתה, אנחנו מקרים אותך, אלוקים, אתה לא כזה. תשובת האלוקים היא שתוק. טוב, זה מה שאומר למהלכים, כשהם נעים עליו בטענות, אברהם אבינו לא אומר לו שתוק, מהלכים אומר להם, שתוק, אני מחזיר את העולם טוב עבור, אתם תחות עשו מה שרוצה, אני, יש לי תוכנית אחרת. טוב, אנחנו יודעים שהוא גם לא עלה על ליבו, זה לא כל כך נורא, הוא רק עושה כאילו. וכן הלאה וכן הלאה, כל התורה כולה מיוסדת על ההנחה שהתורה, שעבודת השם היא עבודת הטוב, וזה אחד מהדברים שמבדילים, דבר יסודי שמבדיל בין דת האמת לבין פגניזם, לבין עבודה זרה, שהאלים אינם טובים. ולא עלה על דעת עבדי עבודה זרה שהם צריכים להיות טובים, הם בעלי כוח, ולכן הם פטורים מלהיות טובים. הלוא סיפורי האלים אצל עמים, הם מלאים השחתה וקלקול ועבירות וחטאים. ולא בגלל שהיוונים לא היה להם מושג של, 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 של טוב עתיקה, הם רק לא קישרו את זה עם, עם האלים. האלים הם אלים, כוחות. וכמו שהרוח איננו עתיק, הטבע בעצם איננו אתי, אז כך גם העינים איננו אתי, אבל מה יש אתי לעשות משהו אחר? ואנחנו צריכים להיות, ודווקא הם פחות או יותר פטורים מזה, כי הם מעל זה, שזה אחד מהבעיות, לכן עבודה זה לא איזושהי טעות טכנית, היא טעות יסודית בהבנת הדברים. ובאה התורה להגיד שזה לא ככה, שמן התחלה, מהסיפור, מתחילת בראשית, כשברוך הוא בא אל, בתביעות אל האדם המוסריות, לא בגלל שהוא החליט ככה, אלא בגלל שזה באמת המחנה המשותף בין האדם לבין, לבין האלוקים. ולכן, עכשיו חזר לרמב"ם, לכן בעיית רשע וטוב לו, צדיק ורע לו, היא בעיה מתמדת ביהדות ולא לא בעיה. זה לא שלאסלאם יש תשובה טובה, לאסלאם לא מכירים ביסוד של השאלה, בעזרת השם, בעוד שבועיים שלוש, אם אתם עדיין תהיו כאן, ואני עדיין יהיה כאן, אז נדבר גם על בעיית הרע. אבל בעיית הרע ביהדות היא בעיה, היא לא נסגרה. ימיהו אמר למה דרך השם צלחה, ואיוב שאל את השאלות שלו, והתשובה היא שנחכה לרמב"ם לכתוב ספר. הדברים חיים, כי אי אפשר להניף את השאלה הצידה ככה, בהנפת יד. והאמת שמעולם לא היה בעל מחשבות, פילוסוף, במחשב רציני ביהדות, שחשב לפתור את בעיית הרע ידי זה שאי אפשר לעבוד, אי אפשר לעבוד בדרישות אל הקדוש ברוך הוא. הבעיה מבוססת לכך שקדוש ברוך הוא חייב לעשות טוב לצדיקים ורע, או אולי לא רע, אבל העיקר טוב לצדיקים, ואם כבר, אז גם רע לרשעים. וכל סטייה מזה היא שאלה על או מציאות אלוקים, או טובו של אלוקים, או כוחו של אלוקים, או ידיעתו של אלוקים, או כל מיני כזה, זו סתירה ליסודי הדת. והפתרונות הם מאוד מאוד מסובכים, וצריכים לחיות אותם באמונה, ואומר הרמב"ן, קטע שקראתי לפני חודש, או קצת יותר, אומר הרמב"ן שבסופו של דבר צריכים הרבה אמונה כדי לעמוד בבעיית הרע, כי אתה צריך להאמין שאין עוול. לא שכשברוך הוא לא מחויב לעוול, אלא שאין עוול. למרות שעינינו רואות שיש. זה דורש ביטחון. אבל ביטחון במה? לא ביטחון, לא, זה לא אמונה, זה ביטחון. לא אמונה שאלוקים יכול לעשות מה שהוא רוצה, אלא ביטחון שהוא עושה אותם רק כי זה טוב. וגם הרמב״ם, שהיה פילוסוף גדול, ואמר כל מיני דברים שמפריעים לפעמים ליהודים דתיים, ובהשכחה שיטה שלו היא מאוד מאוד מסובכת ובעייתית, ולא בכלל ברורה. אבל אומר בצורה ברורה מאוד את המשפט שיסוד התורה בענייני השכחה היא שאין לפניו עוול כלל. וזה ציטוט מהדעה החמישית. אין לפניו עוול כלל. שזה נגד המציאות את עינינו, זאת בעיה. אבל בכל מקרה, זאת הנחת הנחה בדעת החמישית. הנה תורת משה רבינו, עליו השלום, וכל מי שמשך אחרי, היא שאדם בר יכולת גמורה, רוצה למה הוא בטבעו בחירתו בצורה יעשה כל מה שיוכל, וכולו. וכן בכוונות תורתנו שהוא ייתכן, לא ייתכן עליו העוול בשום צד מן הצדדים. ושכל מה שיבוא לבני אדם מן הרעות והמכות או הישגים מן הטובות, ואיש אחד או לא קהל, הכל הוא הצד הראוי במשפט הישר, אשר אין עוול בו כלל. ואפילו נכנס קוץ ביד האדם, והוציאו מיד לא היה זה רק הצד העונש לו, ואילו השיג למטה נאה, היה זה גמול לו, וכל זה בדין, והוא אמרו עליו יתברך ככל דרכיו משפט, כן אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, וכולו, 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 וכולו. עכשיו, כיוון שזאת דעת תורתנו, אז יש בעיה, שזה קשה לחיות עם זה. כלומר, המציאות גורמת לכל מיני עירורים על השאלה הזאת. אני חוזר ואומר, זאת הסיבה שאנחנו יודעים שזו הדעה נכונה, משום שביהדות, כי היהדות מתמודדת עם הקושי ולא פותרת את עצמה מלדון בקושי. אבל כמובן, נצטרך לנסות להסביר את הקטע, את החיבור בין אמונתנו בין אלוקים לבין העולם שאמור לשקף את היסוד הזה, ולעינינו לא כל כך, או לא תמיד, או לא, או לא ב-100%, וכתוב ברמב״ם שזה 100%. אין לפניו עוול כלל, אין דוגמאות שהן בסופו של דבר סותרות את היסוד הזה. שאלה, אז אנחנו פחות דתיים או יותר דתיים? כלומר, כשקוראים את הדעה השלישית ולא מבינים לאן הרמב״ם מוביל אותנו, אז זה נשמע יפה. כלומר, זה... מי אתה לה לבוא בהאשמות כלפי הקדוש ברוך הוא? הוא אלוקים, הוא המלך. למלך אין גבולות, הסמכות של אלוקים היא טוטלית. ואנחנו אומרים עכשיו, הרמב״ם עכשיו אמר שהסמכות של אלוקים הוא לא טוטלית. הוא כפוף במערכות לטוב. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הרודן יכול לעשות מה שהוא רוצה, אלוקים לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא צריך לעשות דברים טובים. אז הם יותר דתיים מאיתנו. כלומר, אני רוצה להסביר שיש כאן משיכה. לאדם הדתי יש כאן איזושהי משיכה של התפתלות כלפי אלוקים, כלפי כוחו, כלפי בחירתו. למה שאלוקים לא תהיה בחירה חופשית בנושאים רק בגלל שאני חושב שזה לא צדק. לכן זה חשוב לחזור ולהדגיש שהתורה היא לא במקרה. סיפור אחרי סיפור, פסוק אחרי פסוק, פרק תהילים אחרי פרק תהילים, שאלוקים הוא טוב. והקשר שלנו לאלוקים, זה לא רק עוד עובדה שצריך להתמודד איתו. ניתן לטעון, ואני חושב שזה נכון לטעון, למרות שלא כל אחד כמה אולי לא יטען את זה, אבל ניתן לטעון שביהדות הקשר שלנו לאלוקים הוא בגלל שהוא טוב. כלומר, זה לא רק, אוקיי, אלוקים הוא טוב, אז מה נעשה? אבל את מי אני עובד? נכון, דיברנו על זה בהוכחות האלוקים. כן? את מי אתה, ההוכחות, אמרו לנו קודם כל את מי אתה עובד, לכן הרמב"ם רצה שאלוקים יהיה לגמרי אחר, כדי שלא נובד מישהו שהוא רק יחסית אצלנו. עכשיו, דעה כאן קצת אחרת ממה שהרמב"ם אמר, כי שם זה מדוע בהוכחות. את מי אנחנו עובדים? אנחנו עובדים את אלוקים שהוא טוב, שהוא עושה טוב לעולם. גומל חסדים טובים וקונה הכל. אתה מתחיל להתפלל, אתה אומר את זה מיד. גומל חסדים טובים וקונה הכל. אם אלוקים לא היה טוב, זה יהיה קושי מאוד להתפלל לפניו, יהיה קושי מאוד לעבוד אותו. זה יסודי. למה אני עובד אותו? כי הוא הטוב, הטוב הוא מוחלט. זה לגמרי אחר. יש גם הוכחה, דרך אגב, שאני לא נמצא אצל היהודים ימי ביניים. הוכחה האתית למצוא אלוקים, זו הוכחה של קאנט. כיוון שאנחנו יודעים שיש עתיקה, לכן יש אלוקים. משום שמשהו, זה אומר שיש משהו שהוא לא נטורלי, הוא לא במערכת שעושים אותו הוכחה, שהייתה הוכחה הקוסמולוגית של הרמב״ם, משהו שהוא מחוץ למערכת שהסיבה מסובב, והוא משפיע על העולם, ועולם לא משפיע עליו.
ההנחה היא
שאלוהים
לא טוב.
מה? ההנחה היא שאלוהים לא טוב. לא. אני מוכיח שאם יש טוב, אז יש משהו שהוא מוחלט ובלתי תלוי. וזה קוראים אלוקים, כמו שכל הוכחה.
וזה מזוהים אותו, זאת אומרת, בשאלה של אפלטון, של סוקרטס, זה טוב ואין טוב שונה.
אוקיי, אני אמרתי, צריכים לתרץ את הקושה של אפלטון. אבל לזה, אם אתה יודע שיש טוב, אז אתה מקבל אותו דבר כאלוקים, זה יסוד לאמונה באלוקים. כמו כל הוכחות אלוקים, אחר כך צריכים להלביש עליו עוד דברים. אז על הטוב הזה צריכים להלביש גם את הכוח. ההפך הוא, שאני רואה שיש כוח, אני רואה ברקים, אז אני אומר, יש אלים, ועל זה תצטרך, אם אתה יכול, להלביש את האתיקה. זה בדיוק מה שהיוונים לא עשו. הם ראו את הכוחות, ראו את הים, ראו את השמיים, ראו את הברקים, ראו את הרוחות, אמרו, זה אל, זה אל, זה אל, זה אל, ולא היה להם שום דרך. לא חשבו שיש דרך להלביש עליו את הבגדים של המשפט ושל הצדקה. עוד פעם, אני חוזר, זה לא שזה פשוט. זה שני מושגים, אני אגיד את הברות בצורה קצת שונה. אנחנו אומרים כל בוקר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אז מנסה בכיתה א' למדנו שהפסוק הזה נאמר נגד מי שאומר שמע ישראל השם אלוקינו השם עשרה. אלוהי הרוח, אלוהי המים, אלוהי האש, אלוהי הגידולים וכן הלאה. כלומר זה נאמר נגד עבודה זרה של העת העתיקה. אמת, זה נכון. אבל מי שמפריד, מי שיש לו אלוהים שהוא בשבילו, יש שני מושגים בסיסיים בתפיסת האלוקות. אחד זה הכוח, כלומר, עושה דברים. מי ברא את העולם? מי מוריד את הגשם? מי נותן לי מכה בפנים כשאני לא התנהגתי יפה? מי נותן לי שכר כשמנהג טוב? זה אלוקי הכוח, בורא שמיים וארץ. ויש מושג אחר של אלוקות ביהדות, שזה הטוב. הדבר שאני בעדו ואני כפוף לא לרצונו, אלא לאידיאלים שלו. כשאומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה גם זה. אין לנו שני אלוהים. ליוונים היו, חוץ מהמספר, היו להם שני אלוהים, כי הם היו מחויבים לאתיקה, אלו יוונים שהיו אתיים, והם היו גם כנועים, כלומר נתינים של זאוס. והאחד שלנו הוא שאלוקים והטוב והטוב אלוקים הם גם אחד, שזה גם עונה על השאלה שהתחלתי לשאול, אבל אני אסביר את זה לא היום. למרות שבמושגים שלנו זה שני דברים שונים, אחד זה מושג, הטוב, זה מין אידיאל, והשני הוא גורם, גורם בעל יכולות אינסופיים. יכול להיות שאותו גורם הוא מתנהג בצורה טובה, אבל זה לא מה שאני אמרתי, אמרתי שהוא הטוב. כשאני, המצפון שלי מתייחס לא לאנשים שהם טובים, ולא לאלים שהם טובים, אלא לטוב. אני שומע את האתיקה מדבר אליי במצפון. השם אלוקינו, השם אחד הוא להגיד שאלוקים טוב, הטוב אלוקים זה אותו דבר. ולכן זאת גם התשובה לשאלה של אפלטון. אלוקים אוהב את הטוב כיוון שהוא טוב, אבל זה לא משהו אחר שהוא כפוף לו. זה הוא עצמו. אלוקים הוא המילה רעה, התגשמות. מילה לא טובה לגבי אלוקים. הוא ההתגלמות. גם לא מילה כל כך טובה. הוא ההתהוות של הטוב בהי הידיעה גדולה מאוד.
אז זה לא התשובה השנייה?
מה?
זה לא התשובה השנייה?
לא, התשובה השנייה הניח שאלוקים זה אלוקים, והטוב זה הטוב. אלוקים קם בבוקר ומסתכל, רואה את הטוב ואומר, אני, כמו שאני עושה.
התשובה השנייה לזה. זאת אומרת, התשובה הפוכה.
זאת התשובה אמיתית.
כשאנחנו עכשיו הסביר שמה יצא שם מכן השם אחד, אלוהים זה הטוב, אלוהים זה התגלמות הטוב, אלוהים אוהב את הטוב כי הוא טוב.
כן, אבל הוא לא אוהב משהו אחר, הוא לא כפוף למשהו אחר, אין שני אלוהים. זה לא דואליזם, אלוהים לא כפוף לטוב, כמו שאני כפוף לטוב. אלוהים לא כפוף לטוב, הוא הטוב. אז הוא כפוף לעצמו, זה בסדר, הוא זהה לעצמו. אני... להגיד שהברזל הוא חזק, זה לא אומר שהברזל הוא כפוף לחוזק. זה אומר שהוא חזק. אלוקים הוא טוב, הוא לא כפוף לטוב, הוא מבטא את הטוב, כי הקול של אלוקים הוא הקול של הטוב. להגיד את זה בצורה עוד פעם קצת אחרת, אלוקים מדבר... לא! אלוקים הוא הטוב, הטוב הוא אלוקים, איך זה יכול להיות מנותק?
אלוהים בוחר להיות טוב.
לא, לא בוחר להיות טוב, הוא טוב! הטוב לא בוחר להיות טוב. למה הלבן הוא לבן? הלבן לא בוחר להיות לבן, הוא לבן. אלוקים לא בוחר להיות טוב, זה הוא.
זה כמו הסקירה. לבן לא היה לבן אם לא היה שחור. זאת אומרת, כל דבר חייב להיות בהשוואה למשהו. לא מלך, אני לא מבין, אני לא סתם...
בסדר, אני בהסבר של המושג של הזהות, אני אסביר בהזדמנות אחרת, וזאת השם בשבוע הבא. אבל אני יותר רוצה לדבר על השלילה. כלומר, מי שיש לו שני אלוהים, אז יש לו בעיה. לא בעיה כל כך נורא, הוא לא מוסרי, אבל הוא לא מבין, אלוקים אחד, זה חלק מהתורה. אז מי שהוא גם עם הקדוש ברוך הוא ידבר איתו, כלומר, מה זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתי? בנבואה. איזה נבואה? בואו לא נגיד פנטזיות, אז בתורה. בתורה כתוב שצריכים להניח תפילין. הקדוש ברוך הוא דיבר איתי. ואני אומר, הקדוש ברוך הוא דיבר, אני מקבל. חוץ מזה, הוא הולך ברחוב, והוא רואה, אני יודע, רואה ילד בוכה. והוא הולך ונותן לו נשיקה ואומר לו, ילד בוכה, ילד בוכה, איפה אמא שלך? עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לעשות את זה. מי אמר לו לעשות את זה? אנחנו בשפה שלנו אומרים, קול המצפון. יש איזשהו קול, אפשר לשמוע, כן? אתה שומע מישהו מדבר איתך, שלוחש לך, תהיה טוב, אל תהיה רשע. כן? אז אם אתה חושב שזה שני קולות משני גורמים, אז אתה דואליסט. ואתה לא מאמין באחד. כשאומרים השם לא כשם אחד, צריכים להאמין שקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בשני אוזניים, בשני קולות. לא בשני קולות, בשני קליטות, בשני מקליטים. אחד היא הנבואה, שזה בקול, והשני הוא האתיקה, כי אדם יכול לשמוע, אדם יש לו יכולת לשמוע קול השם. שזה בין השאר מסביר, חושבים שאין נבואה היום, זה נכון שאין נבואה היום, אבל זה לא אומר שקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו, הוא מדבר איתי כל הזמן. הוא אומר לי, תגיד לשיעור בשמונה וחצי, לא שמונה וחצי, בלא שמונה שלושים וחמש. ואני לא מקשיב. אבל הוא מדבר איתי, כל בוקר הוא אומר לי את זה. אני באמצע ארוחת בוקר, והוא אומר לי, נו, ואני אומר, יש לי עוד עוגיה לאכול. וזאת השם, החבר'ה יחכו, לא נורא. בינתיים, הם עדיין מגיעים בזמן, מחכים 5 דקות, אז לא קלקלתי אותם. אז אין לי יצורי מצפון גדולים מדי. הכפירות כאן, האפיקורסות כאן, יש כמה אפשרויות. אפשר להיות דואליסט, אבל אז בא פרומק ואומר, לא, אני רוצה להיות אחד. ואז הוא בוחר באחד מהם. מי שבוחר מאחד מהם, זה סוג של עבודה זרה. אין לו יותר מדי אלוהים, יש לו מעט מדי אלוהים. אם אתה עובד לכוח, ולא אכפת לך, לא חשוב לך אם הכוח הוא כוח של הטוב או לא, הכוח הוא נוטרלי, מבחינתי, אז זה קנייה לכוח, זה לא יהדות. זה מולך. זה קנייה למי ש, מי שדמוני, מי שיש לו שדוני, מי שפשוט הוא מאיים עליי, הוא גורם לי רק אימה. זה לא אלוקים שלנו. מי שמאמין רק באתיקה ולא בכוח, אז קוראים לו היום שהוא לא מאמין באלוקים. אני אומר, זה כן סוג של אלוקים. זה חצי אלוקים. היו תמיד תנועות שניסו להפוך את הדעת רק לסוג של אתיקה. יש טוב, הטוב הוא למעלה בשמיים, הטוב הוא מעל הכל. אבל הוא לא עושה דברים. אם אתה לא תהיה טוב, אז זה לא שפתאום יבוא ברק מן השמיים. אבל זה רוב אנשים היום שפחות או יותר, כן? הם מאמינים בטוב. לא רוצים להודות שהם לא מאמינים בטוב. הם באמת מאמינים בטוב. אבל הם לא מאמינים שאם הם לא יעשו טוב, שפתאום יבוא, למה שיבוא ברק מן השמיים? לטוב אין כוח. הטוב הוא אידיאל. המציאות היא כוחות הטבע. ואידיאלים זה משהו נפרד. ואנחנו מנסים להתאים את עצמנו אידיאלים, כי אנחנו בוחרים לעשות את זה. אז אנחנו קוראים לזה, הראשון, מי שמאמין בכוח, קוראים לו סוג של דתי. השני, קוראים לו אדם לא דתי. לדעתי הענייה, שניהם דתיים, שניהם חצי דתיים. ומי יותר גרוע, אני לא רוצה להגיד. זה לא חשוב. זה גם אין לזה תשובה. אבל זה לא פשוט שהראשון יותר טוב בין השני. ממש לא פשוט. הראשון הוא מה שכל מי שרץ בארץ קנן ועשה דברים נוראים. הוא היה דתי במובן כזה. טוב, זה לא שני אלוהים, זה 3 אלוהים, 4 אלוהים, זה כל החטא שלו, זה לא כזה נורא. היו צריכים להסביר לו. יש תיאוריה ש... אולי פרויד גם כותב אותו. כיוון שהפעם היה פרעה אחד שהחליט שיש יותר מדי אלים במצרים. פשוט זה לא... זה בזבזני מצד הכסף. אז הוא גזר גזירה שיש רק אל אחד. האל אחד שלו זה אל השמש. רע. השם שלו זה רע. ומצרית. והכל מן השמיים. והוא השמיד את כל המקדשים של כל הילים האחרים, והיה רק אל רע. אז מישהו אמר, אחנתן היה בערך 100 שנה לפני משה רבנו, לפי איזשהו חישוב, ולסתם משה רבנו למד אצל ממנו. עכשיו, זה לא נכון. למה? המספר הוא לא חשוב. ברגע שיש לך הרבה אלים, אז ממילא כולם צריכים להיות רק לא אלוהים. צריכים להיות פחות מזה. לכן המספר הוא חשוב, אבל אתה יכול לאט לאט ללכת מ-10 ל-9, מ-9 ל-8, מ-8 ל-7, ולהגיע בסוף של דבר רק ל-1, ועדיין נשארת עם אל השמש. כלומר, אל שהוא מאיר, יש לו כוח, אבל הוא לא באמת עליון במובן הערכי, במובן של הטוב. וזה סוג של עבודה זרה, סוג של עבודה שלא עולה הרבה כסף, כי צריכים לבנות רק מקדש אחד, ולא צריכים לבנות כסף על שניים. אני לא יודע אם זו היה המטרה שלו, אבל בתור מלך אולי זה היה את המטרה. זה פשוט ממש בזבוז כסף להקריב לו כל כך הרבה ילדים, כשאפשר להקריב לאחד. היהודים הם, כידוע, עם מאוד מאוד חסכני, ולכן יש להם רק מקדש אחד. היום אנחנו עלים על זה, אין לנו אפילו מקדש אחד, בונים סתם איזשהו שטיבל וגמרנו. זה עבודה זרה. השני, יש לו ערכים. הוא לא... אין לו אישיות לערכים שלו. הערכים שלו לא מחוברים לרצון, ולא מחוברים לכוח. רצון וכוח הולכים ביחד כאן. אז, אבל בסך הכל, יש לי נטיות להעריך אותו יותר. אבל זה לא חשוב. אנחנו מאמינים בשני הדברים. מי שברא שמיים וארץ, הוא גם מי שאמר בציווה שצריכים להתנהג כך וכך. והציווי איננו ביטוי לרצונו, אלא ביטוי בלשון של הרמב״ם, ביטוי לחוכמתו, ביטוי לאמת. שהוא המקרין, שהוא ההתגלמות של אותו אמת, ואותו אמת בא אלינו לפעמים בצורה מפורשת, ולפעמים, כי השכל, אני יכול להבין את האמת. הלא הרמב״ם, זה היסוד של כל מטרת העולם לפי הרמב״ם. אם אנחנו בשכל נדע שיש אלוקים, אז אנחנו מחוברים אליו, אז השכל יכול לראות את האמת. היא גם יכולה לראות אמת מוסריות. השכל מגלה שאסור להרוג וצריכים לתת צדקה. מה עכשיו גיליתי? גיליתי את רצון השם. לא. אני לא יודע אם זה רצון השם. אני כן יודע איזה רצון השם, אבל לא בצורה ישירה. אני גיליתי את האמת, אבל האמת זה לא כן, לכן זה רצון השם. אם זה אמת ככה, אז ברור שהשם חושב ככה, כי זה הוא. והוא לא, אני יכול לחשוב אחרת, והוא לא יכול לחשוב אחרת. עכשיו, זה משאיר לנו את השאלה באמת איך להסביר מה ש... אני מצטער שאמרתי את זה. איך להסביר את הלוגית, איך זה יכול להיות שאלוקים הוא טוב, בלי להיות כפוף למשהו שהוא מחוץ ממנו. אנחנו צריכים עכשיו להסביר את הקדע, באמת. למה אברהם אבינו הולך לעשות דברים רעים בשם השם? לכאורה, מזה קירקגור הוציא ש... באמת אלוקים הוא טוב, וצריכים לעבוד את הטוב, אבל זו מצווה עוד יותר גדולה לעבוד את האלוקים. כלומר, אלוקים הוא מעל הטוב. אבל אני טוען שזה אסור להגיד, אז נצטרך, אני צריך להציע משהו אחר. ושאלה שהיא באמת חשובה, וזה להסביר מה זה אומר על האדם. כי יש אנשים שיהיו מוכנים לקבל בעיקרון מה שאמרתי, אבל להשאיר אותו כתיאולוגיה. אבל מבחינת האדם, האדם לא יודע מה זה טוב, הוא רק אדם. אז איך אנחנו יודעים מהו הטוב? רק בתורה. כלומר, אני לא אומר שזה טוב כיוון שזה כתוב. זה טוב כיוון שהוא טוב. אבל אני מבולבל. אז איך אני אדע את הטוב? רק אם אני אמצא את זה כתוב בתורה, ומה שכתוב בתורה הוא ממילא זה טוב, ולכן מעשית עדיין הוא לא יעמיד את עצמו, אני חושב שהוא לא יהיה אברהם אבינו שיגיד הקדוש ברוך הוא שופט כל הסוס המשפט, הוא יהיה, יגיד הקדוש ברוך הוא, וואו, משפט חדש, יפה, אני רושם את זה. פעם בשנה הורגים את כל הסדומים. כלומר, כי אלוקים, מה שאלוקים זה טוב, אז מזה אפשר להסיק דברים שלא ידעתי. ילד קטן, הוא לא יודע מה זה טוב, הוא שואל אותי, אני אומר לו, אז הוא מאמין לי. אז אנחנו נאמין לקדוש ברוך הוא, והוא אמין, הוא לא עשה את זה, הוא אמר, אני יודע יותר טוב ממך. כך הוא אמר לקדוש ברוך הוא. אני יודע מה זה טוב, אני רוצה שאתה צריך להסביר לי למה אתה לא אומר, אי, כמו שאני דרשתי, יש שם מדרש יפה בתחילת, בלך לך, לא בפרשה עצמה, לא בוירה, אלא בלך לך, הוא אומר שאברהם אבינו תפס את הגלימה של הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אתה לא זז עד שאתה לא עונה לי. כלומר, הוא עיקב, איך הוא יכול להקב? מה מלא שהוא רוצה להגיד? הוא לא באמת תפס את הגלימה, אז מה באמת רשוצה להגיד? השאלה מעכבת. אם הקדוש ברוך הוא לא יוכל לתת תשובה, אם הוא לא יכול להסביר למה זה מוצדק, אז הוא לא יוכל לעשות את זה. הוא מוגבל. הוא מוגבל לידי אברהם אבינו, כמו הוא מוגבל לידי השאלה שאברהם אבינו שואל אותו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אוקיי? אז יש לנו עבודה להסביר כאן דברים, ובסדר, בעזרת השם, זה יביא אותנו למושג מאוד מאוד יסודי, אחר, מושג צמר אלוקים, וזה נהיה בשבוע הבא, ורק אחרי כן, אז נשאל, כל התיאוריה היא מאוד מאוד יפה, ואני אסביר למה זה התיאוריה של התורה, ולמה זה דתי, ולמה, מה זה אומר על גדלות האדם, מה זה אומר על גדלות הקדוש ברוך הוא, אבל אז ישאר השאלה, אבל זה הכל לא האמת, כי אני מסתכל מהחלון, ואני רואה שדרך ישרים צריך, הלא, יש מתחתנו ודי, שנקרא בלשון ערבית, ודי גן עדן, ומי ש... רבי צריך לא סיפר, בטיול, זה נקרא ודי גן עדן אצל רבים במקום, כי זה באמת ודי מאוד יפה, ומי שחורש אותו הם רשעים, והם מצליחים, ואני, יש לי גינה, שנראית כמו אוסף של הסבים, ואיך זה יכול להיות? אז זאת שאלה שתיאוריה יפה, אבל היא נגד המציאות, אז זאת בעיית הרע, זה יעסיק אותנו עד שאתם הולכים להיות משרתי עם ישראל, בעזרת השם. עכשיו, מעשית, אז לא.